תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש יובל סער.
ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחים פה יוצרות, יוצרים מתחומים שונים של אומנות, אנימציה, עיצוב, וידאו, אדריכלות, אופנה ועוד. נמצא איתנו היום האמן קרם נטור. היי קרם, מה קורה?
שלום, היי, איזה כיף להיות כאן.
איזה כיף שאתה פה, מה שלומך?
אני בסדר גמור, איך אתה?
אני לא רע בכלל, מאוד שמח שאתה פה, אני עוקב, אני רוצה להגיד הרבה שנים, למרות שאתה רק בן 28, אבל אז אני עוקב הרבה שנים במה שיש אחרי האומנות שלך, והכי גם שמח להגיד ולהשוויץ, שלפני ממש, לא יודע, כמה שבועות, נבחרת להיות אחד מ-30 אומנים, יוצרים, מעצבים, אנשים מתחת לגיל 30 של מגזין פורבס.
נכון.
30 מה?
30 under 30.
30, לא אמרו מה, 30 מתחת לגיל 30. זה כל פעם אני אומר, הנה עוד רשימה שאני כבר לא אהיה חלק ממנה. הם אומרים, למה בחרו בך? כאילו...
אני יודע שבוחרים מתחומים שונים, אנשים שמובילים בתחום שלהם, והאמת שכשיום אחד פשוט קיבלתי טלפון, ואמרו לי שנבחרתי, והייתי כל כך מופתע, כי בכלל לא ידעתי על תהליך כזה, או שלא היה כל קורא נגיש שאפשר להגיש אליו להיות ברשימה. אז קיבלתי את זה באהבה, בכיף, כן.
זה מהמם.
נכון.
ואתה למדת במחלקה לאומנויות המסך בבצלאל, ואז תואר שני באומנות בבצלאל.
נכון.
והיום אתה אמן פעיל. איזה אומנות אתה עושה היום? איזה... כי כששואלים אותך איזה מין אומן אתה, מה אתה עונה?
אז זה משתנה. באופן עקרוני וכללי, אני מאוד אוהב להגדיר את עצמי כאמן וידאו, וזה משהו שאני מדבר עליו הרבה, כי מבחינתי ההתחלה שלי בתחום ובשדה של האמנות התחיל מתוך אהבה מאוד גדולה ותשוקה מאוד רחבה לכל הדימוי הנע. זה התחיל מאהבה לקולנוע, וראיתי הרבה סרטים כשהייתי ילד קטן, ומאוד נהניתי להרגיש כל כך בתוך טריטוריה אחרת, תרבות אחרת, שפה אחרת, עולם אחר, בין אם זה דמיוני או מציאותי, ומאוד נהניתי מהתחושה, והאמת שהכי פשוט הרגשתי שזה מתנה שאני מקבל מהעולם דרך הסרטים. אני פשוט הרגשתי כל פעם uplifted מהסרטים, והרגשתי שאני גם רוצה לתרום לפן הזה, וגם בתקווה שאני יכול לייצר דברים שאנשים אחרים יכולים להרגיש בדיוק מה שהרגשתי. ואז החלטתי ללמוד קולנוע, ואז ההחלטה להתקבל בצלאל קרתה מכמה סיבות. אני אתחיל מהסוף להגיד שזה די במקרה, זאת אומרת, אח שלי החליט ללמוד בתקשורת חזותית, ושנינו אמרנו, טוב, יאללה, אני ארשם לבצלאל, אני ראיתי שיש שם מסלול לוידאו ארט, עכשיו לא ידעתי מה זה וידאו ארט, אבל אמרתי, טוב, אני anyway מאוד מעוניין לעשות קולנוע שהוא קצת יותר פתוח ואקספרימנטלי, אז בוא ננסה מה זה.
איזה סרטים אהבת בתור ילד, נער, כזה?
באמת שראיתי הרבה מגוון של סרטים, בין אם זה אמריקאים לבין אם זה אירופאים, אבל אני כן זוכר, נגיד, אנגמר ברגמן מאוד השפיע עליי, טרקובסקי כמובן, וגם ראיתי הרבה סרטים מקוריה, זה לא זוכר שמות של במאים, אבל גם מהמקום הגיאוגרפי הזה יצאו הרבה סרטים שהשפיעו עליי. ואתה יודע, כשאני מדבר על גיל 14-15, אז הרבה סרטים לרוב היו באמת מארצות הברית, ודייוויד לינץ' וכאלה.
אוקיי, וכשאתה אומר היום שאתה אומן וידאו, חלק גדול אבל מהתערוכות שלך זה גם ציורים. איך כאילו, שוב, לא שיש לי בעיה, גם תעשה פסלים ופרפורמנס, אבל מה, כאילו זה אומן וידאו שגם מצייר, או זה אומן... כבר, מעניין אותי היחס שלך לציור, איך הוא
תראה,
איזה חלק הוא מתוך הוידאו הזה?
מבחינת מדיומים, אז אני מתעסק עם הרבה מדיומים, ומשתמש בהרבה מדיומים להעביר איזשהו רעיון, או לספר סיפור שיש לי לספר. ואני חושב שהכל באמת, כשאני אומר וידאו והדגש על וידאו, זה כי באמת הרישומים הדיגיטליים שהתחלתי, בוא נגיד, אם נכנס להגדרות האלה, אז נגיד מוידאו לרישום דיגיטלי, אז התנועה הייתה מוידאו, ואז התחלתי ליצור רישומים. זאת אומרת, כשהתחלתי לרשום, צילמתי את עצמי בוידאו, ואז מזה לקחתי סטילס, ואז על זה ציירתי טרייסינג, מה שנקרא. ואז מבחינתי זה קשור, זה כאילו מהלך ליניארי כשאני רואה אותו בראש שלי. אז במובן הזה, אז כן, אני עושה, מתעסק עם מדיומים אחרים, אבל ההתחלה היא וידאו.
ההתחלה תמיד יש דימוי נע בראש? כן. הוא תמיד כן. זז.
כן, כי אני גם חושב על זה, לא מזמן חשבתי על זה שכשתאהבתי בקולנוע, הרי קולנוע אתה רואה סרט, אתה לא מחזיק אותו בידיים, הוא כמו מים, הוא נוזל לך בין הידיים, אתה זוכר את החוויה של לראות את הסרט, ואתה גם לא זוכר אותו בדיוק כמו שהוא היה, אתה זוכר דברים שלך היו חשובים ו-resonated with you באותו זמן, אז אני כל כך התחברתי לרעיון הזה, שמה שנשאר איתך מהסרט, זה לא ה-DVD שאתה מחזיק ביד, זה כאילו התחושות או הרגשות, ובמובן הזה אני כל כך נהנה לחשוב על אמנות גם באותו, באותה פריזמה הזאת, שכאילו גם מעבודות וידאו, גם הרשימים שלי, התקווה שלי זה באמת, או מה שחשוב לי זה לא נגיד שמישהו יכול להחזיק את זה, או שיהיה לו בעלות על זה, אלא פשוט שזה יתרום לאיזשהו תהליך מנטלי רגשי שהוא עובר ושהוא חווה. ובמובן הזה, כשהתחלתי לרשום את הרישומים הדיגיטליים, מאוד אהבתי לפרסם אותם בפייסבוק, כי זה בכלל לא היה משנה עבורי כל כך איפה זה ימוצג באיזה חלל פיזי, אלא פשוט אני מרגיש שאם אני עושה משהו, שאני מאוד רוצה שיתקשר עם מישהו אחר, מה זה משנה באיזה דרך ואיזה פלטפורמה, ברור שכל פלטפורמה מאפשרת וחוסמת הרבה דברים, אבל באותה תקופה מאוד נהניתי לפרסם אותם בפייסבוק.
שזה יהיה בעולם.
שזה יהיה בעולם, כן, לא, גם זה יכול להיות פוסטר, זה יכול להיות בבית קפה, זה יכול להיות בפרסומת אפילו, כאילו באמת, אני מאמין באיך דברים קורים בעולם, ואם זה פוגש את הבן אדם הנכון, באיזה רגע נכון, אז בכלל באמת בעיניי לא משנה כל כך איפה זה ימוצג.
לגמרי מסכים. אז אם אני עכשיו מבקש ממך להציג לי תיק העבודות שלך, מה תהיה בו היום העבודה הראשונה?
אני חושב שהעבודה הראשונה תהיה עבודת הוידאו שלי מ-2015, שנקראת Hit in My Head, שזה עבודת וידאו ארט שעשיתי כפרויקט גמר שלי בתואר הראשון, עבודה שעשיתי עם אמא ואח שלי, שבודקת את היחסים בין המשפחה, הקרבה, הריחוק, הבנאליות, ההומור, ואני חושב שהעבודה הזאת מבחינתי היא הייתה איזושהי צ'קרה שנפתחה.
באיזה מובן? בוא תספר רגע מה היה שם, מעבר למה שסיפרת עכשיו, ואז באיזה מובן זה פתח?
זה משהו. עבודת וידאו של 20 דקות, ומה שאנחנו רואים ב-20 דקות זה 11 צנות קצרות. כל צנה בודקת אספקט מסוים ביחסים שלי עם אמא ואח שלי. יש צנות שרואים רק אותי ואת אמא שלי, יש צנות שרואים רק אותי ואת אח שלי, ויש צנות שרואים את שלושתנו ביחד. ומאוד עניין אותי לעשות את העבודה הזאת, כי גם הרגשתי שבא לי לצלול לתוך התת מודע של המשפחה שלי, ולהבין את הניכור ואת הקרבה שיש לי איתם, וגם פשוט להזמין אותם לשחק ולהיחשף לתוך העולם שלי, שאני מאוד שוחה בתוכו, שזה עולם יצירתי, של דברים לא ברורים, לא מובנים, עתיקות, כיף, אומנות.
מה היו התגובות שבבית שאמרת שאתה רוצה ללכת ללמוד אומנות?
אז ככה, אמא שלי היא מלאך, והיא תמכה ותומכת בי לאורך כל הדרך, ולמרות שאני בטוח שבפנים היה לה קשה, שאני מחליט ללמוד אומנות כי אין כסף, אבל היא מאוד סומכת עליי. במשפחה המורחבת, הרימו גבות. ממקום של אהבה, לא ממקום דווקא ביקורתי, ממקום באמת, באמת אוהב של אנחנו יותר לכאורה מבינים מה יותר טוב לך, ואנחנו יודעים שבעולם הזה צריך למצוא עבודה שיש בה כסף, והם צודקים. אז במקום הזה הם ביקרו אותי, הביקורת הייתה באמת ממקום טהור, וזה מה שאני מאוד אוהב לזכור, כי באמת זה לא ממקום שהם חושבים שהם יותר טובים ממני, אלא באמת דאגה של משפחה. אז היה לי קשה, אבל בכל זאת, הרגשתי שזה מאוד רחק אותי מהמשפחה המורחבת, ואז ב-2018 החלטתי לעשות עבודת וידאו.
זהו, ביוג נזכר, כן. ביוג הזה, כאילו, כן. זה ישר עלה לי לראש, שהצלחת לגייס אותם אליך, כן. עם זה שהם ממלאים את הפה במים, ומשפריצים נכון. אחד על השני, זה נכון. כאילו, אחד הדברים הכי מצחיקים שאני זוכר, בוא תספר רגע על איך זה היה, זה מעניין.
אז באמת הרגשתי נתק מסוים ממשפחה מורחבת, זה אנשים שאני גדלתי איתם, זה אנשים שאני מאוד אוהב אותם, והמשפחה שלי מצד אמא שלי, משפחה מלאת אהבה וחמלה והבנה וחוכמה של חיים. והיה לי עצוב שהתרחקתי מהם, והרגשתי שאני לא מעוניין לחיות את החיים האלה בשביל להתנתק מהאנשים כל הזמן. ובמיוחד אנשים שהם משפחה עבורי ושאני אוהב אותם, אז הרגשתי שזה כן שווה התעקשות. אז איזה כיף שיש אומנות שדרכה אפשר לעשות את הדבר הזה בדיוק, להתחבר באופן מאוד מאוד עמוק ומופשט. אז עשיתי עבודת וידאו איתם שנקראת Repeat After Me, חזרו אחריי, שמתעסקת עם הרבה דברים, בין אם זה חינוך, בין אם זה מוסכמות חברתיות, בין אם זה מסורת, בין אם זה טרנספורמציה של מסורת, של מנהגים מסוימים בתוך תרבות. אבל הדבר הכי חשוב מעבר לכל, זה שבעבודה הזאת, לפני שעשית אותה, בשביל לעשות אותה, אני עשיתי מפגש עם כל המשפחה, ואמרתי לעצמי, אני לא יכול לבקש מהם להיות חלק מהעבודה שלי, בלי קודם כל להיות שקוף איתם, ולהיות כנה איתם, ולהיות ערוץ פתוח מולם, ולספר להם במקום הכי כנה, מה אני עושה? מי אני? כי הם לא יודעים. הם ידעו שהלכתי ללמוד אמנות, הם לא יודעים מה זה. ואני מאוד רציתי פשוט לשקף להם מה זה. אז עשיתי פגישה מול כולם, וגם סבתא שלי הייתה שם. ואמרתי להם, אז שלום, אז אני קרם, אני עוסק בתחום האמנות, במיוחד וידאו ארט, שזה מאוד שונה מעולם הקולנוע, וממש נכנסתי לדוקיות של... שמתי הוידאו ארט התחיל, באיזה שנים.
מקסים.
וממש כאילו, אתה יודע, זה העולם שלי, וזה מי שאני. אני רק רוצה לשתף. ואז הקרנתי להם את העבודה הזאת, hit in my head שדיברנו עליה עם אמא ואח שלי. והאמת שהם היו, הרגשתי בשוק, כאילו לא הבינו איך להקל את זה. זה נורא קשה להקל.
נכון.
תחשוב על זה, שזה בעצם הפעם הראשונה ever שהם רואים עובדת וידאו ארט.
וואו.
ever. אז זה היה רגע מורכב, אבל מעבר לכל, זה פתח פתח מאוד מדהים ומקסים ביני לבינם, וגם שאלו שאלות, מה זה אומר, אז למה לבשת פיעה נגיד, ודברים כאלה. אז יצאתי שזה הייתה, לא הייתה הפגישה הזאת, הייתה, אם כן פגישה, אז פגישה מהאופן הכי עמוק איתם, ואז רק אחר כך הם אמרו, אוקיי, אז אנחנו רוצים להיות חלק מהפרויקט החדש שאתה עושה איתנו.
ואיך הם הגיבו שאמרת להם שאתה רוצה שתשפריצו אחד על השני מים?
האמת שזה קרה די ספונטנית, ויש הרבה צנות שידעתי, תכננתי מראש מה בדיוק יהיה, יש צנות שהם לא הבנתי אותם עד הסוף, וזה מה שאני מאוד אוהב ביצירות, אבל זה גם החלק הכי קשה. יותר קל שאתה יודע מה אתה הולך לעשות, ואז אתה עושה את זה, ואיניווי זה יוצא אחרת, אבל כשאתה חצי-חצי, זה מאפשר להרבה דברים לנוע, זה אומר שזה לוקח יותר זמן, זה אומר הרבה דברים, אבל זה משהו שאני מאמין בו. אז הצנה הזאת של השפרצות היא כמובן רפרנס מאוד ברור לברוס נאומן, ולצילום שלו Self Portrait as a Fountain, שבו הוא גם כזה עושה תנועות עם הידיים, ואז משפריץ.
כאילו דיוקן עצמי כמזרקה.
בדיוק. כן. ואני מאוד אוהב את העניין הזה של המים כמטאפורה לחיים, לרגשות, לדברים שיוצאים פנימה החוצה כשאתה משפריץ. אז חשבתי שזה יכול להיות ממש רעיון נחמד, שנעשה את ההשפרצה, אבל רק עם בני דודים של המשפחה, מין סוג של הגבריות משפריצה, גם יש פלוס, וגם יש הומור, וגם יש דינמיקה, ומערכת יחסים של כוח, שמי משפריץ יותר רחוק,
למי שיותר גדול.
בדיוק, ומי שכאילו, מי שעושה את זה בתנועה הכי הורמונית וזה, וכמובן שאני כאילו עשיתי את זה להכי גרוע מכולם, וזה היה בזה משהו מאוד נחמד.
זה הייתה עבודה, למה הייתה? זו עבודה מקסימה, ממש, אני זוכר, ראיתי אותה ברוזנפלד, נכון? בתורכת יחיד לך ב-2018, לפני 3 שנים. אני חושב בכלל, כאילו, אתה יודע, שאני מנסה לחשוב, כאילו, על האומנות שלך, הדבר הראשון שעולה לי לראש, אני לא חושב שתיעלב, כי זה מקסים, אבל שאתה נורא מצחיק.
זה כיף, זה ממש לא להעליב, זה ממש ההפך, אני שמח.
ואתה יודע, וניסיתי לחשוב על איזה עוד אומנים אני יכול להגיד, זה לך ברור, אתה לא האומן המצחיק היחיד בעולם, אבל האומנות בדרך כלל מאוד חמורת סבר, מאוד ככה לוקחים את עצמם ברצינות, מאוד ככה, בטח אנשים האלה שגדלו על המיתוסים של האומנות הישראלית, ובכלל, אני בכלל חושב שאנחנו מדינה קצת חסרת חוש הומור. קודם כל אני שמח שאתה שמח, אתה יודע להגיד מאיפה הגיע לך הרצון הזה להיות מצחיק, או כבר לא בכל מחיר כמובן, אבל...
תראה, אני לא בדרן,
נכון.
אבל אבל לבדר זה בהחלט חלק מאוד חשוב ומהותי לי ביצירה שלי. אני חושב שזה ממש כיף שאתה כיציר יכול להיות הרבה דברים, ואני חושב שזה חשוב שיהיה איזון בין רצינות לבין הומור. עכשיו, כשאני מדבר על להיות מצחיק והומור, אני מתכוון יותר להומור כתפיסת או דרך חיים, זאת אומרת, להסתכל על הרבה דברים באופן הומוריסטי, ולאו דווקא לזלזל או להיות ציני. אז להיות ציני זה בכלל
זה
משהו
לא,
אחר.
זה לא הומור.
זה לא הומור. נכון. להיות ציני זה, לא, זה מנגנון הגנה מסוים. אני מדבר על הומור של, שהוא כזה עמוק, שאפשר אפילו לצחוק על המוות, אפילו לצחוק על עצמנו, כן? היכולת שאתה יכול לצחוק על הטעויות שלך, על הפדיחות שלך, על הדברים שלא הלכו כמו שאתה רוצה שילכו, או סתם, הלכת לסופר לקנות משהו, ואז השקית נקרעה. מצחיק, כאילו, זה דרך חיים, זה בחירה שמקלה עלינו לחיות את החיים האלה. אז מאיפה זה בא? אני חושב שמקושי, ההומור בא מקושי, ו... אתה יודע, כמו להיות בן אדם בעולם, זה לחיות בעולם שהוא מאוד מורכב, יש בו ימים שמחים, ימים אסל, ויש לו ימים באסל, לא שמחים. וההומור הוא דרך שבה, אני חושב, היא מאפשרת לנו בדיוק להגיע לאיזון הזה, כי החיים דורשים הרבה דברים, וגם לפעמים צריך להיות רציני, אז ההומור הוא איזון.
אני חושב שאחד הדברים גם נחמדים, שאני חושב שגם איזשהו היבט בהומור יש בהם שאתה, אוהב להכניס לעבודות שלך רפרנסים מעולם האומנות, וכאילו זה לא שאתה צוחק עליהם, אתה צוחק איתם, או צוחק עם עצמך, אחת העבודות שלך שאני הכי אוהב, זה שאתה שם בתור מטיס, עם כאילו הנערות האלמות מהאביניון, הנערות האלמות, וזה נערים או גברים, ואתה גם אחד מהם, למה חשוב לך, אתה רוצה להשתמש ברפרנסים מעולם האומנות, שלא בטוח שכולם מכירים גם,
אז העולם דימויים או מחסן דימויים שנמצא אצלי במוח הוא מורכב מדברים שראיתי כשהייתי סטודנט, הוא מורכב מדברים שראיתי בלי קשר להיותי סטודנט, זה מורכב משיחות שהיו לי עם כל כך הרבה אנשים, קרובים, לא קרובים, אז באמת הדימויים באים מהכל, מהחיים. וההחלטה שלי להכניס את הרפרנסים שגם באים מתולדות האומנות, זה הייתה החלטה שאם אני פתוח להכל, אז אני פתוח להכל, אז אני לא מצנזר ואני לא מסנן. זאת אומרת, אם הדימוי של מטיס הוא היה במוח שלי, אז בא לי להתעסק איתו ולהגיב למה שאני מרגיש כלפיו. אז נגיד בעבודה הזאת שנקראת אפריקה, שאתה מדבר עליה.
אפריקה?
אפריקה. אוי, אז לא תכף, תכף נדבר על השם.
זה לא כן. ידעתי, לא
אז
זכרתי.
אז זה מדובר ברישום דיגיטלי, נקרא אפריקה, ובו רואים את הדמות שלי, כאילו משלימה את הציור של מטיס, שיש בו דמויות רוקדות או רוקדים. אז אני כאילו מחוץ לתמונה הזאת רוקד יחד איתם, וזה כאילו מייצר כזה דו-ממדיות ותלת-ממדיות. למה העבודה הזאת נקראת אפריקה? במובן הכי פשוט, כשרשמתי את העבודה הזאת, הייתה לי פלייליסט ביוטיוב, ואני שומע מוזיקה כשאני רושם, וזה כיף. ובא שיר שנקרא אפריקה. ושיר שאני מאוד אוהב, והוא בדיוק התנגן שהייתי בתהליכים של סיום של הרישום, אז אמרתי, וואו, שם יפה, אפריקה. למה אני החלטתי ברגע מסוים שאני משאיל איזשהו משהו ששמעתי ברדיו שקרה באופן אקראי, ואז זה יהיה שם העבודה? כי אני מאוד מאמין באקראיות ורנדומנס, כערך, כדרך חיים גם, אם מדברים על הומור כדרך חיים, אז גם דברים כאלה אני אוהב לתת להם כוח. דברים שמעבר להחלטות שלי, מעבר למה שלי נראה נכון. יש משהו יותר רחב.
יש משהו, אתה אומר, גדול מאיתנו.
כן, כן.
זה תמיד היה ככה?
כן, אבל לא תמיד ידעתי לשים לב. להיות מודע לזה, וככל שאני מתבגר, אני שם לב לזה, לב יותר לזה, ולא רק זה, גם פועל יותר דרך זה, וגם מצליח לייצר יחס אימון ביני לבין עצמי כלפי זה. אני מאמין במשהו יותר גדול ממני, אני מאמין במה שאני לא יודע, אני מאמין בכוח של אהבה, אני מאמין בכוח של הומור. זה דברים שאני מאמין בהם, וככל שעובר יותר זמן, אני מאפשר לעצמי לא להיות ביקורתי כלפי זה, כי המוח תמיד כזה, זה טיפשי, זה נאיבי. בסדר, המוח יכול להירגע, ושיהיה איזון בין הלב למוח, כי זה חשוב.
אין יותר חשוב מזה. תגיד, מה מכל הדברים שאתה עושה, באומנות, בווידאו, בכלל, מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה, בלהיות אומן?
אני מאוד אוהב שאני מרגיש שאני קם בבוקר עם רצון לקום בבוקר. זה הדבר הכי מרגש, וכשאני קם בבוקר ואני מרגיש שאני כיף לי לקום בבוקר, ללכת לעבוד, זה אומר, אוקיי, I'm in my right place. כשאני קם בבוקר ואני כזה רק רוצה לברוח ולהישאר במיטה, אז something is off. אז הכי כיף פשוט לעשות דברים שאני מרגיש מחובר אליהם.
למה? אבל זה כיף להישאר במיטה לפעמים.
זה מאוד כיף, לא אמרתי שלא, אבל אם זה להישאר במיטה באופן מתמשך, לתקופת זמן ארוכה, יש שם עניין, יש שם בעיה. לישון זה מעולה, זה אי אפשר בלי זה גם. כאילו, אני לא הייתי בעד להיות בשום קצה מסוים, גם פה וגם שם, אז כן, צריך...
אני חושב שאולי זה, לא יודע, זורק אותי פתאום לפרויקט מה שלך בתואר השני בבצלר, שהוא היה פחות שמח.
באיזה מובן?
הוא לא היה מצחיק, אני חושב, הוא לא היה משעשע.
נכון, הוא היה מאוד שונה. גם מבחינת ה... אז אנחנו מדברים על פרויקט שנקרא Nothing Personal, שום דבר לא אישי, מ-2017, שזה עבודת וידאו שעשיתי בפרויקט גמר בתואר השני בבצלאל, שהיה בסלמה, בתל אביב, ועכשיו הם עברו מקום. אז הפרויקט הזה, הוא התחיל מרעיון שהיה לי לבקש עזרה ממדה, לעזור לי בתקיעות שלי כאמן. ולעשות את הבדיקה הזאת, מה המקום של אמנות בתרבות שלנו. אז העבודה הזאת, כן, היא הייתה שונה בעריכה שלה, כי קודם כל זה one shot, אחד בלי עריכה, והזמנתי צוות הצלה של מדה בשעה 3 בלילה, כמה ימים לפני הפתיחה של התערוכה, זאת אומרת, שנתיים הייתי בלי פרויקט גמר, זה היה בכוונה. למה עשיתי את זה? כי רציתי ממש להיות בקצה, אפרופו קצה, אז באמנות אני כן אוהב להגיע לקצה מסוים, כי אז אפשר לעבור למקום אחר. אז הזמנתי צוות הצלה של מדה לבוא לעזור לבתקיעות שלי, התקשרתי להם בטלפון, אמרתי להם באנגלית, I need help, I feel stuck, אני מרגיש תקוע, תבואו לעזור לי. והמשפט הכי חשוב מעיניי, שהוא מגלם את כל המהות של הסרט, זה I feel something needs to get out of me, I can't get it out myself. וזה מבחינתי רפרנס גם ללידה של יצירה, ובמובן הזה אני מנסה להשוות את זה ללידה של אימא שהיא יולדת תינוק או תינוקת, שבעיקרון היא יכולה לעשות את זה לבד, אבל היום רובנו משתמשים בעזרה.
נכון.
ואיזה כיף לבקש עזרה, ואיזה כיף להיות מסוגל לקבל אותה. אז מבחינתי זה היה מהמקום הזה, לבקש עזרה ולהיות מסוגל לקבל אותה. וזה משהו מאוד קשה. כל אחד מאיתנו שיחשוב על זה לבד. כמה מאיתנו, כמה קשה לנו לבקש לפעמים עזרה, ובאמת לקבל אותה. זה לא פשוט. יותר קל לתת עזרה.
תגיד, איך הגיבו המרצים שלך שאין לך פרויקט גמר, ובעוד 3 ימים פתחת את הארוחה?
היום ונורא. היום ונורא. אני עצבנתי עליהם לא בצדק, כי הרי יש כל מיני בירוקרטיות בתהליך של פרויקט גמר, מי מקבל איזה חלל, מתי, למה דווקא החלל הזה, הוא מתאים לו פרויקט, לא מתאים לו פרויקט. עכשיו אני בא מדבר על רעיון, ואני אומר להם שאני רוצה את החדר הזה כי הוא מתאים, אבל אין לי משהו בידיים, אז ברור שלא קיבלתי מה שרציתי, ובצדק, אבל ככה אני פועל, כאילו אני לאורך השנים... אני יודע מה אני צריך לעשות, וזה צריך לקרות ברגע שיש מומנטום, והמומנטום הזה אין לי שליטה עליו. אני לא בוחר מתי הוא קורה, הוא פשוט קורה. אז במובן הזה מאוד קשה לעוצרים לעבוד איתי, אני חושב.
אני יכול לדמיין את זה.
כן.
תגיד, אמרנו מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב בעבודה שלך, כלומר, על מה היית מוותר, על מה היית שמח ש... מישהו אחר היה עושה, או שלא היה צריך להתעסק בו בכלל.
וואי, זה כמו שמישהו שאל אותי, מה אתה לא אוהב בבן שלך? אני אוהב הכל בבן שלי. אני יכול כן להגיד מה הייתי רוצה שיקרה בתהליך היצירתי, זה, אני מאחל לו פשוט, אני מאחל לו להמשיך להתפתח למקומות שטובים לו ולעולם.
לא, אבל אני לא קונה את זה, כל אחד יש דברים שהוא פחות אוהב, שהוא היה שמח ש... היינו מוותרים על זה, שאתה יודע, אני אגיד לך דוגמה, אני מאוד אוהב לפגוש אנשים, מאוד אוהב לראיין, מאוד אוהב לדבר, לכתוב אחרי זה את הכתבה זה קצת מיותר, כי אני כבר הבנתי, אני הייתי, אני ראיתי. אז יש משהו בעבודה שלך בטוח שהיית שמח, או גם אם לא שמח,
צר לי לאכזב, וכל כך אוהב להיות מי שאני ולעשות מה שאני עושה, גם את העבודה השחורה המשרדית של להיות אומן בעולם בזמננו, אני כל כך אוהב, אני כל כך נהנה לכתוב את כל המיילים ולענות לכל המיילים, וכאילו זה תחושה מאוד כיפית, אז קשה לי לחשוב כרגע על משהו שאני לא אוהב.
נניח לזה. מה, אתה יודע, דיברנו על 30, מתחת ל-30, זה מין שאלה כזו גדולה, אבל כאילו, אתה בעתיד, כאילו, מה הפנטזיות, מה אתה ממשיך כזה להיות אומן וידאו, מציג בעולם, כאילו, יש לך איזה יד שאתה רוצה להגיע אליו, חלום?
זה משתנה עם הזמן. מה שהיה לי חשוב פעם, הוא היום פחות חשוב, והיום יש לי דברים יותר חשובים. אני רוצה לאהוב ולהרגיש אהוב, וזה מתבטא דרך היצירה, אז זה החלום שלי, שזה ימשיך להיות ככה. עכשיו, מבחינה פרקטית וטכנית, אני יכול להגיד שכן, אני מאוד מתכנן להתנסות להיות בשדה הבינלאומי, ולראות אם אני בכלל אוהב את זה, לא אוהב את זה, אבל באופן עקרוני, פשוט ליהנות כמה שיותר.
והכי חשוב. אנחנו ככה לקראת סיום, ויש תמיד שתי שאלות שאנחנו שואלים, אני שואל, בסוף כל פרק, עבודה של מישהו אחר, אומן, מעצב, יוצר, איש יצירתי כזה או אחר, שאתה אומר, שהיית, אתה רוצה לעשות, שאתה היית צריך לעשות משהו כזה, שאתה היית שמח שזה היה רעיון שלך.
הייתי שמח מאוד באיזשהו שלב בחיים לעשות סרט פיצ'ר. זה מאוד משהו שאני רוצה.
באיזה אורך, של איזה סגנון, איזה מה, כאילו... עכשיו אומרים לך, כן. תקציב בלתי מוגבל.
אני לא רואה את זה בעיניים הפנימיות עדיין, אבל אני יודע שזה יהיה סרט שרואים בקולנוע, ולא בגלריות או מוזיאונים, ושזה ממש מיועד להיות בקולנוע, וסרט פיצ'ר של שעה וחצי.
כאילו, רציני.
כן, כן.
טוב, אני, זה עוד יכול לקרות.
כן, כן.
זה יקרה.
אמן.
שאלה אחרונה, עבודה כלשהי, אומנות, עיצוב, לא משנה איזו, שלא משנה איפה בעולם, לא משנה כמה עולה, לא משנה מי עשה, שהיית שמח שתהיה אצלך בבית. תלויה על הקיר, על פודסט, בחצר, של כל אומן או אומנית.
זהו, אני אומן כל כך וירטואלי, שזה בכלל לא מעניין אותי, משהו שאני יכול, שתהיה לי עליו בעלות פיזית, אז אין שום דבר שאני רוצה בבית שלי, באמת, אבל מה שכן, אני כל כך מקנה, במוזיקה ומוזיקאים ואנשים שיודעים לשיר, כי בעיניי זה אמנות הכי גבוהה, ופשוט איזה כיף זה שיש שיר שנגיד אתה שומע והוא מלווה אותך בתקופה מסוימת בחיים, אלא אם זה קשה או טובה, ואז נגיד אתה לא שומע את זה כמה שנים, ואז אתה חוזר לזה וזה ממש מזכיר לך את התקופה, את הרגשות שהרגשת, וזה כוח כל כך אלוהי, שאני באמת כל כך מקנה בו, ותמיד אמרתי, וואה, לוואי שהייתי יודע לשיר וזה, וזה פשוט, כאילו, כסיום, זה באמת המהות של הנקודה הזאת, של משהו שאי אפשר להחזיק בידיים הפיזיים, זה משהו שעובר איתך גלגולים בחיים, זה, אתה יודע, מוזיקה זה שיר, זה, אז זה הדבר הכי גבוה בעיניי.
בכל זאת אני רוצה לשאול, גם אם היא לא שלך, את יודע, אז אולי אני שאל... נניח עכשיו אתה יכול לתלות משהו אצלך בבית. וידאו שמחר התחלף. מעניין אותי מה היית בוחר עכשיו, אם היית יכול לתלות אצלך בבית, גם אם זה לא משנה כרגע הערך שלו, הגשמיות כבר. איזה דבר היית שמח שאתה חוזר הביתה, היית רואה על הקיר.
רגע, אני צריך לחשוב על זה שנייה.
סבבה, גם שוב, גם אם הוא לא שלך במובן הזה.
אז רגע, אני יוצא מעיניים.
הוא באמת יוצא מעיניים.
אז מה שראיתי זה לאו דווקא היצירת אומנות של מישהו. פשוט ראיתי שהייתי שמח שיהיה לי בבית איזשהו סוג של, לא מסך טלוויזיה ולא מקרן, אבל משהו נע שקשור לנהר או מים, שכזה...
מקסים.
כאילו שאני חוזר הביתה, ואז אני כזה רואה את המים זורמים, וזה כזה לזכור שדברים זורמים. זה מה שהיית רוצה.
תשובה מקסימה. אתה רואה? אתה רואה? עוצמים את העיניים והכל עובד. קרם נטור, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח בפודקאסט שלנו.
תודה, יובל.
אני רוצה להודות גם למאזינות ולמאזינים שהקשבתם, נהניתם, תספרו לנו, דרגו אותנו, תגידו לנו מה חשבתם, את מי אתם רוצים שנארח בפרקים הבאים. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו שהפיקו לנו את הפודקאסט, מפיקים לנו בכל שבוע. בשבוע הבא נהיה פה עם אורח או אורחת אחר. תעקבו אחרינו באתר, באינסטגרם, בפייסבוק, בניוזלטר, בלינקדאין. תודה רבה, להתראות.
תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש יובל סער.
מופק על ידי פודקאסטיקו.